נעסוק שוב ממש על קצה המזלג בנושא ריבית והיתר עסקה. זה נושאים שכל עסקה כמעט נוגעת בהם, ולכן הם מאוד חשובים. צריך לדעת שזה מה שנקרא, זה תחום התמחות. זאת אומרת, יש אנשים שאומרים לך, מומחיות שלו זה ריבית והיתר עסקה, אז אנחנו ודאי פה לא נגיע לא למומחיות, אפילו לא קרוב לזה. אני בעצמי לא מומחה לזה. אני אתן לכם את המבואות, כמו שנכיר את המושגים, את עיקרי הדברים, ומי שיתקל בבעיה יותר מורכבת, אז כבר ימצא את מי לשאול. ריבית, קודם כל, איסור ריבית, קודם כל, הפשוט. פשטותו, הגדרתו, נראה הגדרתו מורכבת, היא תשלום על כך שכסף נמצא, על הזמן שכסף נמצא אצל הלווה. כן, בדבר הפשוט, הדוגמה הכי פשוטה, אדם מקבל הלוואה בסכום X לזמן מסוים ומחזיר X פלוס עבור הזמן שהכסף נמצא אצלו. זה הגדרה הכי פשוטה. השאלה היא לאיזה, עכשיו ברור דבר אחד, זה דבר פשוט, שהאיסור הזה הוא איסור קוגנטי. זאת אומרת, איסור שלא ניתן לוותר עליו. אדם לא יכול להגיד, אני מוכן לך, אני הלווה מוכן לתת לך ריבית. האיסור חל גם על המלווה וגם על הלווה. אפילו גם על העדים, כמו על כל מי שמסייע בהלוואה בריבית, איסור מאוד מאוד חמור. ובמובן הזה הוא קצת חריג, כי איסור הוא לכאורה איסור ממוני, לכאורה שייך לעולם הבין אדם לחברו. מצד שני, בדברים שבין אדם לחברו, בדרך כלל אדם יכול למחול. אני יכול להגיד למישהו, שבור קדי ותיפטר, כן? תעשה לי נזק ואני לא תשלם, מותר להגיד את זה. למה, האם העובדה שהאיסור הזה הוא איסור שלא ניתן לוותר עליו, שלא ניתן למחול עליו, אומר שהוא לא איסור שבין אדם לחברו. גם אגב, מבחינת המיקום שלו, הרמב״ם שם את דיני ריבית בהלכות מלווה ולווה, חלק מהלכות של משפט, חלק מבין אדם לחברו. השולחן ערוך שם את הלכות ריבית ביורי דעה. כלומר, בהלכות שעוסקות בעיקרן במצוות שבין אדם בין אדם למקום. אבל אני חושב שזה דבר פשוט, או ודאי מהגמרא, שמדובר על איסור שבין אדם לחברו, כי הוא איסור כזה שהקדוש ברוך הוא אומר, למרות שאדם מוכן לעשות ויפגוע בעצמו, הקדוש ברוך הוא אוסר את זה על המלווה. ואראה לכם מקור, שבינם מקור די משכנע, מהגמרא בא ומציע, מקור מספר 1, בא ומציע דף סמך א', אמר רב, למה לי דכתב רחמן עליו בריבית, לאו בגזל, לאו בעונה? שואל רב, יש איסור גזל, כל אחד יודע מה זה, יש איסור הונאה, למדנו שזה הונאת מחיר, כלומר למכור מוצר במחיר גבוה ממחיר, או שונה ממחיר השוק שלו, ואיסור ריבית. אז הוא שאל, למה צריך את שלושת האיסורים האלה? ואז הוא מסביר, צריך, די כתב רחמן עליו בריבית, משום דחידוש עוד אפילו בלווה אסרה רחמנה. כלומר שהאיסור חל גם על הלווה. והיא כתב רחמן עליו בגזל, משום דבר על כורחי, אבל הונאה, אם הלא, אולי בהונאה שזה בהסכמה, אין בזה איסור. היא כתב רחמן עליו בהונאה, משום דלא ידע דמחיל, הוא לא יודע מה הוא מוכל. ואין, אולי דווקא שם יש איסור ובגזל לא. מסביר רש"י, למה לי לאו בריבית, לאו בגזל, למדו זה מזה שבכולן חסרון ממון שמחסר את חברו. כלומר, עובדה שלפי רב המבין ששלושת האיסורים האלה, יש שאלה במה הם שונים. כלומר, מבחינת רבה, כל זה איסור אחד, היה אפשר לכתוב את אחד מהם וממנו ללמוד את כל האיסורים, ללמוד את שני האיסורים האחרים. זאת אומרת שרב המבין שמדובר פה על דבר, בעצם יש להם מכנה משותף אחד, כמו שרש"י אומר, שמחסר את חברו. כלומר, אתה פוגע באדם אחר. מה זה משנה אם פגעת בו בדרך שרימית אותו בעסקה, פגעת בו בדרך ששברת לו או גנבת ממנו, או שפגעת בו בדרך שהלוות לו בריבית. מבחינת רב הזה אותו, נמצא על אותו מישוב. ההבדלים הם הבדלים בפרטים, שאיסור ריבית הוא גם חל על הלווה. זה לא משנה את ההגדרה הבסיסית שלו. וכך גם משמע מהרמב״ם. הרמב״ם כותב, נשך ומרבית אחד הוא, במקום מספר 3, שנאמר, כספך לא תיתן לו בנשך ומרבית לא תיתן לו אוכליך. ולאן אומר, נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. ולמה נקרא שמו נשך? מפני שהוא נושך, שמצער את חברו ואוכל את בשרו. כלומר, האיסור הוא על הנזק, על הצער והנזק שנגרם ללווה. ובעצם, אני אומר, משהו מיוחד באיסור הזה, שהוא איסור, מה שאני אומר, שאי אפשר לוותר עליו. זה דבר מעניין. למה דווקא לאיסור הזה? יש הרבה נזקים שאדם עושה לחברו. למה דווקא הנזק הזה אדם לא יכול לוותר? הדבר הכי פשוט שאפשר לענות את זה, זה כי עובדה, איננו הרות. מעטים מאוד הם האנשים שמוכנים שיזיקו להם, ישברו להם וימחלו. ורבים מאוד הם האנשים שמוכנים ללוות בריבית. אז כנראה שיש שוק לנזק הזה, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא עשה אותו. אני רוצה להכניס פה עוד נקודה אחת מעניינת, לחשיבה ש... נחכים את זה, אחר כך נוסיף את זה. עוד פרט אחד שהוא דבר די ידוע, אבל מה שקרה, לדעת חצי, לפעמים זה יותר גרוע מלא לדעת כלום, זה לגבי ההלוואה בריבית לגוי. דבר מפורסם יחסית, שמותר לעבוד בריבית לגוי. הרמב"ם אפילו כתב זה מצווה, מיד אבל נראה את החלק השני הפחות מוכר. מקום מספר 4, האקום וגר תושב, אפילו גר תושב שהוא חייבים, הרמב"ם כותב, שצריך לנהוג עמו כישראל, ולהשיב את עבודתו, ולגמול איתו חסדים, מלווים הם ומלווים אותם בריבית, שנאמר לו תשיך לאחיך, לאחיך אסור, לשאר עולם מותר. כלומר מותר להלוות להם. עכשיו זה אומר שבעצם אנחנו תופסים את זה כנזק, להזיק, גזל האקום אפילו אסור. השבת עבדה של גר תושב היא מצווה, צריך להשיב עבדתו. אז זה אומר שאיסור ריבית הוא ברף הנמוך ביותר של בין אדם לחברו, כי אנחנו רואים שאת הדבר הזה, רק איסור ריבית, הדבר שהוא נעשה רק לגבי יהודים. אפילו גר תושב שהוא גוי, ארגון ומצוין, מותר להלוות לו בריבית. שוב, ההיגיון הוא אומר, כיוון שמדובר פה בדבר שנעשה בהסכמה, אז למה לא? ולמה, כן, הוא מביא את המקור לזה. מצוות עשה, סליחה, להשיך לאקום, שנאמר לנוכי תשיך, מפי השמוע למדו, שזו מצוות עשה וזהו דין תורה. יש אפילו מצווה להלוות לגוי עבד עבודה זרה. לגוי, גר תושב, אין מצווה כזאת, כי כמו שאמרתי, מצווה לפרנס אותו, מצווה לרחם עליו, אז בוודאי שאין מצווה לקח ממנו ריבית. הרייבד חולק על הרמב״ם ואומר, אין בזה מצווה, כך הוא כותב, אמר אברהם, אני לא מצאתי שמוע זו, ואולי טעה במה שמצא בספרי, שאמר שם לנוכרי, תשיך זו מצווה תעשה, ופירושו משום דאב לי לב, הבא מכלל עשה, עשה שלא ישיך לישראל. הוא אומר, חולק הרייבד על הרמב״ם, אומר, אני מבין את הספרי שהוא המקור אחרת, ואני מבין שיש, המצוות עשה היא לא להשיך לגוי, אלא לאו במכלל עשה, ובכל האיסור, יש איסור לגבי יהודים, אין מצווה לגבי גויים, יש יותר. אבל מוסיף הרמב״ם, וזה הדבר הפחות מוכר, בהלכה ב', אסרו חכמים שיהיה ישראל מלווה את האקום בריבית קצוצה, אלא בכדי חייו גזרו שמה ילמוד ממעשיו ברוב ישיבתו עמו. לפרח מותר ללוות מן האקום בריבית, שראו בורח מלפניו ולא רגיל אצלו. כלומר, אומר הרמב״ם, אדם צריך, אנחנו לא רוצים שתהיה קרבה גדולה מדי בין יהודים לבין גויים, ולכן חכמים אסרו להלוות לגויים בריבית, כיוון שכשאתה מלווה למישהו, אתה רוצה כל הזמן לגבות את החובות, אתה כל הזמן רץ אחריו, זה יגרום לקרבה, ולכן חכמים אסרו את זה, אלא רק יתירו ללוות מהגויים בריבית, כיוון שהלווה היהודי נסתם משתדל לברוח ולא לפגוש את הגוי, כדי שהוא לא יעמוד מצב לא נעים שהוא עדיין לא שילם לו, ולכן שוב, זה חכמים אסרו את זה, אלא כדי חייו, זה תמיד חכם מותר, כן, אבל כלומר, כדי חייו זה אומר שאין ברירה, אבל ודאי להפוך את זה היום, כן, כפרקטיקה, שאנחנו צריכים לרוץ אחרי הגויים ולנוות להם כמה שיותר בריבית, למעשה, מדרבנן, זה אסור. כן, אסור את זה חכמים. אני אומר, כולם מכירים את ההיסטוריה, יהודים עסקו הרבה בהלוואות בריבית, כי באמת הם היו במצב שזה היה כדי חייו, יהודים היה אסור לעסוק בהרבה מאוד מקצועות, הם היו מוגבלים למעט מקצועות, אחד מהם היה הלוואות בריבית. אבל ודאי, מי שלא לא צריך לעשות את זה, שלא יעשה את זה. עכשיו, אני חושב שזה בכללי, אבל אני יכול להגיד על זה שיש שיעור יפה של רבו שר וייס על אם יש חובה לשלם מיסים. אז הוא אומר, אני לא מוכן לדון בכלל בשאלה הזאת, למה? כי מי שמתרגל לרמות המדינה, אחרי זה מרמה את הביטוח, כי הביטוח זה נראה לו כמו איזה מדינה, או זה, זה קצת רחוק, לא רואים, אין איזה פרצוף. זה לא נראה זה בינה, ואחרי זה גם מרמים את המקולת. וזה הרגלי, זה הרגלי אותה מי. אז יכול להיות שגם בריבית זה ככה. אם אדם מתרגל ללוות בריבית, אז הוא ממשיך עם זה גם הלאה. אבל אנחנו רואים שכן יש, שזה כן מצווה ייחודית לישראל. כלומר, זה כן התנהגות שיש בגמילות חסדים אפילו. ללוות בלי ריבית זה גמילות חסדים. עכשיו אני אגיד מה שהתכוונתי להגיד קודם. יכול להיות שזה מתקשר, איסור הריבית, אפשר להגיד את זה, כשאתה מלווה למישהו בריבית אתה משעבד אותו. כל הלוואה היא משעבדת, ועדה הלוואה בריבית היא משעבדת, וחלק מהאיסור הוא חלק משמירת החירותו של הלווה. זה מתקשר לעוד כל מיני מצוות הלכות אחרות, שבהן אנחנו מוצאים שההלכה מחייבת את האדם לשמור על חירותו. כמו למשל, שאסור לו לעבוד בשבת. כמו למשל, פועל יכול לחזור בו בחצי היום, והוא לא יכול להתחייב לעבודה, כדי לשמור על החירות שלו, עבדיים ולא עבדים לעבדים. יכול להיות שגם פה הדברים קשורים, אבל זה כבר השערה. טוב, עכשיו נגיע להגדרת ריבית. הגדרת ריבית, המקור הפשוט, זה מעניין שמופיע בגמרא, מקור מספר 5, בא ומציע סמך ג', אמר רב נחמן, כלל הדריביטה, כל אגר נתר לי, אסור. כל שכר המתנה, אסור. אגר זה שכר ונתר זה המתנה, שומר וממתין. וכך פוסק את הדברים בשולחן ערוך, ביורדי הקוף סמך א', מקור 6, כל דבר אסור לנבות בריבית, אפילו פחות משווה פה יש איסור ריבית, אבל הם מוצאים אותו בדיינים. ואומר הרי מה, כלל הדריבית, כל שהוא אגר נתר אסור, בין שהוא דרך מקח, בין שהוא דרך הלוואה, ושבדרך מקח אינו רק אבק ריבית שהוא מדרבנן. אז אני אומר עוד פעם, הדבר הבסיסי הוא שאדם מקבל תשלום על כך שהכסף שלו נמצא אצל מישהו אחר. עכשיו, אני רוצה לעוד פה שאלה, וגם להציע תשובה שהיא לא שלי, את הזו נוצא יותר להבין את העומק של העניין, כבר שזה יניח את דעתכם. השאלה הגדולה על ריבית היא מה שונה ריבית מכל דמי שכירות. כשאדם מזכיר דירה, מה הוא בעצם? הוא אומר, יש לי דירה, אני נותן לך את הדירה בשביל שתשתמש בה במשך שנה. ועל התקופה שהדירה נמצאת ברשותך, אתה צריך לשלם לי דמי השכירות כמו שסיכם. אותו דבר, שכרת רכב. גם על כסף, זה בעצם אותו דבר. אתה מזכיר למישהו את הכסף שלך. אתה אומר, יש לי כסף, אני מזכיר לך אותו, נכון? אתה יכול להשתמש בו. תחזיר לי אותו בעוד שנה. תשתמש על דמי שכירות. מה ההבדל? עכשיו, מי ש... אני לא יודע אם יש פה, אני לא זוכר כמה אנשי כלכלה יושבים פה, יש פה אנשי כלכלה? כלום, זה, הנדסת תעשייה וניהול, כלום. טוב, כל מי שלומד כלכלה יודע שמה שנקרא ריבית קוראים למחיר הכסף. ככה זה, זה המונח המקצועי, זה הבנה. הבנה מבחינת השוק, השוק אומר, לכל דבר יש מחיר. לקרקע יש מחיר, למכונות יש מחיר, ולכסף יש מחיר. כל דבר יש מחיר. אז מה שונה, למה דווקא השכר, דמי השכירות של הכסף נאסרו באיסור כל כך חמור, באמת, מהאיסורים הכי חמורים שיש בהלכה, ממש משום דרך אי אפשר לעקוף אותו, אני חושב שיש דרכים שכן אפשר, אבל כשאתה עובר עליו זה ממש איסור נורא, כתוב, וגם כתוב שכל מי שמלווה בריבית נכסה מתמוטטים, זה ממש, לא מצאנו את זה כמעט על שום איסור אחר, ולעומת זאת, השכרת רכב היא יותר גמור. יש תשובה יפה לזה, יש מאמר של נתן דרייפוס, הוא סמנכ״ל בכימיקלים ישראל, לפחות היה, הוא כתב מאמר יפה בתחומין, והוא מסביר כך, הוא אומר, מוכיח את זה יפה, שריבית היא בעצם רווח ללא סיכונים. במידה מסוימת אפשר להגיד את זה, אבל נראה שיש סיכונים, יכול להיות שזה משנה את הדין, אבל היא בעצם רווח ללא סיכונים, כי אתה נותן הלוואה למי שאתה אומר, תשמע, אתה קיבלת 1,000 שקל, אתה מחזיר 1,000 שקל פלוס 100 שקל. לא משנה מה קרה לך, נכון? לקחת את הכסף, שקעת אותו, הפסדת בבורסה, לא מעניין אותי. אתה תחזיר את הכסף. זה מה שנקרא, זה כסף מובטח, רווח מובטח. לא משנה מה יקרה. לעומת זאת, כשאדם מזכיר דירה, או מזכיר רכב בוודאי, כשאתה נותן למישהו רכב, אני לא מדבר שיש שחיקה, כן? אתה מחזיר לך פחות אוטו ממה שהוא קיבל. כן, אכל את הברקסים, אכל את הצמיגים, אכל הכל. אכל את הבלי של המנוע. אבל, לא רק זה, אלא אם יקרה משהו לרכב במהלך השימוש, יש סיכוי טוב שהוא יהיה פטור. אם הוא יש את השימוש נורמלי, עשה מה שצריך לעשות. רכב עומד, רכב מסתובב, יכול לחטוף מכות, יכול להיגנב, יכול לקרות כל מיני דברים. ואם השומר, הסוחר, שומר עליו כמו שצריך, השומר יהיה פטור. ולכן כשאדם מזכיר רכב, הוא לוקח על עצמו סיכונים. וכשאדם מלווה כסף, לכאורה הוא לא לוקח על עצמו סיכונים.
מרוויח
כבר, כאילו... מי מרוויח?
הלוואה רגילה, מלווה. כאילו, הוא מלווה
אתה שואל, בלי ריבית, איך הוא מרוויח?
כן.
הוא לא מרוויח. התורה אוסרת את זה. עכשיו, ברור שזה, אגב, זה מצווה להלוות ללא ריבית, ובוודאי שזה גמילות חסד. כלומר, אני יכול, הרי בעצם אני יכול להגיד, כשנגיע לעסקה, אני רואה את זה יותר. המלווה יכול להגיד, אוקיי, בסדר, אני אסור לקחת ריבית, יש לי 1,000 שקל, במקום להלוות אותם לך, ואתה תפתח עסק, אני אפתח את העסק, אתה תעבוד בעסק שלי. נכון? אפשר לעשות את זה. גם זאת יכולה להיות המסקנה. ובאמת, יש מצווה להלוות בלא ריבית, כי באמת, נכון שהלוואה עם ריבית היא רווח ללא סיכון, אבל הלוואה ללא ריבית היא צדקה. כן, אני לוקח את הכסף שלי, אני נותן לך להשתמש בו, ואני לא מקבל את זה שום רווח בינתיים. בוודאי שזה גמילות חסד. מה?
יש מצוות
עשה להלוות. להלוות בלא ריבית. אגב, יש שם בירושלים, יש אגודה להלוואות ללא ריבית, הם מנהלים הלוואות, הלוו עד הם מנהלים 70 מיליון שקל בסך הכל, מנהלים כזה כמו בנק פרטי ללא ריבית. אפשר כאן את המצווה דרכם. זה מצווה באמת חשובה. לא נזלזל בה, ויש אנשים שמצווה לתת, כלומר מי שלא יכול להחזיר אסור לתת לו, אבל מי שיכול להחזיר לפעמים אתה מה שיכול לעזור לו מאוד. היום הריבית כל כך נמוכה בבנקים, בדרך כלל זה פחות קיצוני מה שהפעם, אבל עדיין זה משמעותי. אז נחזור לענייננו, אני אומר, זה רווח ללא סיכונים, ולכן המונחים שמופיעים בגמרא כבר זה קרוב לרווח, קרוב להפסד. כלומר, ברגע שאתה כבר נכנס תוך עסקה שיש בה סיכונים, גם עסקת הלוואה יכול להיות שהיא כבר תצא, תעבור את הרף וכבר תצא מגדר של ריבית, או מה, תראה את הסברה הזאת שעלתה הלכה למעשה. אוקיי, אז זאת ההגדרה. עכשיו נראה כמה, טיפה נרחיב יותר את ההגדרות. השולחן הוא חוסק במה שכן ריבית מוקדמת, ריבית מאוחרת. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין, זה באמת, זה איסור כל כך חמור, שממש מאוד מאוד, קשה מאוד לתת הלוואה ולהיזהר מאיסור ריבית. לדוגמה, אומר השולחן ערוך בסימן קוף סמך, סעיף וב, במקור שבע, אסור להקדים הריבית או לחר אותו, כיצד נתן עיניו ללוות ממנו, והיה משגר לו דורון. אדם מתכוון ללוות בעתיד, הוא נותן, שולח מתנה למלווה, מוסיף הרמה, הוא פירש בשביל שילווהו, אבל השולחן ערוך לא כותב שהוא צריך לומר את זה, או שהוא מתנה מרובה, דמסתם אהבה כאילו פירש לו, בשביל שילווהו, זו היא ריבית מוקדמת. לבא ממנו והחזיר לו מעותיו, ומשגר לו דורון בשביל מעותיו שיהיו בטלות אצלו, זו ריבית מאוחרת. ואם עבר ועשה כן, הרי זה אבק ריבית. אבק ריבית זה איסור דרבנן. כלומר, תראו אצלכם, באמת, דבר שיכול לקרות. אדם הולך לחבר, הוא אומר, תשמע, אני במצוקה, תן לי הלוואה 10,000 שקל, הוא נותן לו הלוואה לחצי שנה, אחרי חצי שנה אתה מחזיר את הכסף ללא ריבית. הוא אומר, תשמע, בעם כל כך נחמד, אני אקנה לו פרחים, נכון? תגיד לו, תודה, עזר לי, כל כך יפה, נביא לו חלות לשבת. איסור ריבית, אבק ריבית, איסור דרבנן. כתוב אפילו שאסור להגיד לו שלום, אם לא היית נוהג להגיד לו שלום. ממש זה באמת איסור חמור. לכן אגב, זה אומר שכמעט בכל הלוואה ללא ריבית כדאי שיהיה את היתר עסקה, כי כדי לא להיכשל, לא להיכשל אפילו באבק ריבית. מה הסעדים? כלומר, אוקיי, עברו שני אנשים על האיסור, נתנו הלוואה, ריבית דאורייתא או ריבית דרבנן, מה עכשיו קורה? בעניין הזה כמו יש הבדל גדול. בריבית דרבנן, פוסק שולחן ערוך במקור 8, בקוף סמך א', ביורדיה, אבק ריבית אינה יוצאה בדיינים. כלומר, אדם נתן הלוואה באבק ריבית. נגיד לדוגמה, כנס חד פעמי וכדומה, ועכשיו נודע לו, כבר שילם את הריבית הזאת, נודע לו שהוא עבר על איסור ריבית דרבנן, אי אפשר לתבוע ממנו את הכסף בבית הדין. זה איסור דרבנן, עברתם איסור, גמרנו. שכסף חזרה, ובכל זאת אם בא לצאת ידי שמיים חייב להחזיר. בסוגריים, מלבד ריבית מוקדמת ומאוחרת, אפילו לצאת ידי שמיים לא חייב להחזיר. כלומר יש הבדל בין ריבית שסוכמה בעסקה, שאותה צריך להחזיר גם מריבית דרבנן, לבין ריבית מוקדמת ומאוחרת שלא הייתה חלק מהעסקה. לעומת זאת, בריבית דאורייתא, שם בקוף סמך א', סעיף ה', במקור 9, ריבית דאורייתא שהוא בדרך הלוואה בדבר קצוב, שגם קוראים לזה הרבה פעמים ריבית קצוצה, קצוצה נשמע אצל הרבה אנשים, ריבית קצוצה זה ריבית גדולה. ריבית קצוצה זה ריבית שקצצו אותה מראש, ידעת מראש כמה אתה עומד לשלם. זה היה חלק מראש מההסכם, יוצאה בדיינים. כלומר, אפשר לתבוע אותה בבית הדין. איך יוצאה בדיינים? שהוא כופים ומקים אותו עד שתצא נפשו להחזיר את הכסף, אבל אין בית דין יורדים לנחסר. כלומר, זה לא כמו חוב כספי, שקיבלת כסף שלא מגיע לך, עכשיו אתה חייב להחזיר אותו, אלא עברת איסור. כיוון שזה רק איסור ולא חוב כספי, אז האכיפה היא בדרך אכיפה פיזית על הבן אדם, על האדם, כן, אפילו סנקציות אישיות, עד שהוא ישלם את הכסף, אבל לא גובים את הכסף, לא, זה לא כמו חוב כספי שאדם מחזיק כסף שאינו שלו. אוקיי, עכשיו נרד אל המציאות שהיא, כן, יותר מגוונת, ונראה איך אנחנו מיישמים את זה שם, כן.
מה זה
אבק
ריבית
סתם? אבק, דוגמאות לזה? למשל ריבית שלא לא נקצצה מראש. אתן דוגמה. מה תראה את זה ב... בוא נראה, נראה דוגמה עכשיו בכנסות, בסדר? דוגמה ראשונה, כנס חד פעמי. שולחן ערוך בקוף עין זין, במקור 10 כותב, אומר לחברו, אם לא הפרעך לזמן פלוני, הרי אני חייב לך מעכשיו לזמן העיכוב כך דינרים. אסור מפני הרמת ריבית. אדם שאומר, אם אני לא מחזיר לך את החוב בזמן, אני אשלם לך כנס חד פעמי בגודל מסוים. זה הכנס לא יגדל ככל שהזמן יעבור, הרמת ריבית בלבד. זה לא, אפילו לא ריבית דרבנן, פחות מריבית דרבנן, אבל אסור לעשות את זה. כנס מתרבה, כלומר אדם אומר, אני נותן לך, וזה יכול לקרות, אני נותן למישהו הלוואה ללא ריבית, לחצי שנה. אני אומר לו, תשמע, בעוד חצי שנה תחזיר לי, אם לא תחזיר לי, אז אני רוצה להפעיל לך איזשהו מנוף, כסף יחזור. פוסק שולחן ערוך כך, אם חייב עצמו לתת למלווה כך וכך בכל שבוע, בעוד שמעכב ממונו, הרי זה ריבית גמור. כלומר, שולחן ערוך פוסק שזה ריבית דאורייתא, אם אדם נותן הלוואה ואומר, על כל איחור תשלם לי כנס כזה וכזה, שיגדל ככל שהזמן יעבור רגע, הרי מה אומר, אף על גב דכתב לו כך דרך כנסה, אם לא אפרע לך לזמן פלוני, אתן לך כל שבוע כך וכך, ואף על גב דאם היה פורע לו בזמנו לא עבר ריבית כלל, מכל מקום, הואיל וכתב ליתן לו קצבה בכל שבוע ושבוע, עבר ריבית גמור. זו דעת רוב הפוסקים, וכן עיקר. אף על גב די יש מקלים והתירו לבות בריבית בדרך זה, ולמה? כיוון שאותם פוסקים אומרים, הרי המלווה אומר להלווה, אני רוצה את הכסף עוד חצי שנה בלי ריבית. לא רוצה, אני לא רוצה שישאר אצלך. אני מחייב אותך בריבית אם אתה תעשה לי עוול ולא תחזיר לי את הכסף שלי. זה לא שאני מחכה ומצפה לזה. צידני, אל תחזיר לי, אני רוצה את הכסף היום, לא רוצה ממך שום דבר. אתה רוצה אותו בזמן. ולכן הם, אותם פוסקים אומרים שאין בזה איסור ריבית, אותם מיעוט הפוסקים. אז אני אומר, זה דוגמה, אבל יש הרבה מאוד דוגמאות, ואני לא אכנס לכולם. זה דוגמה למשל של, אתה מוכר מוצר, אתה אומר, המחיר המוצר הוא 1,000 שקל, בתשלומים 1,100. אגב, כל קנייה בכרטיס אשראי, שבה אתה נותן כמה תשלומים ומשלם על זה בכלל כמה שקלים אפילו. היום הריבית מאוד נמוכה יחסית, היא ריבית, ריבית רבנה. כי זה דרך מקח. ואני אומר, עכשיו זה עולם שלם של דוגמאות. יש מקרים שבהם גם הוזלה, כלומר אתה אומר לו, תן לי תשלום היום, תקבל ככה, תשלם בזמן, בהספקה, תשלם יותר. יש המון המון מקרים, ובגדול העיקרון הוא מותר לתת הנחות, אסור לתת כנסות על איחורים, והשאלה הגדולה היא מה רגע התשלום הטבעי. כלומר, אם אנשים לא מסתכלים שום דבר, מתי הם צריכים לשלם? ראית על מוצר מתי צריך לשלם? שמקבלים אותו. על עבודה מתי צריך לשלם? על שכירות ועבודה זה אותו דבר. מתי צריך לשלם? בסוף העבודה. עכשיו, מנהג היום במדינת ישראל לשלם דמי שכירות בתחילת החודש. אבל שורת הדין היא בסוף החודש. אז להגיד למשל לסוחר, אם אתה תשלם בזמן שקבענו בתחילת החודש, תשלם X. אתה לא תשלם בזמן, אתה תשלם Y, זה אפשר להגיד. זה שני מחירים, אני אומר לך, יש הנחה למקדימים. אתה לא רוצה לשלם, להקדים, תשלם יותר. אז יש הרבה מאוד מקרים והרבה מאוד הלכות, ואני ממליץ, מי שרוצה לראות את זה בתמצות, יש מאמר מצוין של הרב שמואל פולוצ'ק במשפטי ארץ חלק ד', שממש עובר מקרה מקרה בהלכות ריבית, ומביא את הדעות השונות, ואפשר לראות את הדברים שם. עניתי על השאלה שלך? ריבית רבנן, כן.
מה האופציה של המשחק?
לא פותר אותו מה.
לא, זה חוקי.
מותר למשקן? תמיד מותר למשקן. לוקח לך את המשקון? לא, זה משקון יכול להיות ריבית. אם למשל אתה אומר לבן אדם, היום לא מתסכים כאלה, אבל בגמרא היה, את אחת האופציות המובילות הייתה, אני נותן לך הלוואה, אני לוקח את הקרקע שלך, את הקרקע כמשקון, ואני מאבד אותה, ומתי מפיק מן הרווחים. זה ריבית. כי אתה תחזיר לי גם את הכסף, וגם רווחים מהקרקע. לא משנה, אם זה במקביל, אבל מה שמותר זה לקחת את הקרקע ולהפיק מן הרווחים ולהפחית אותם מהחוב.
לא, אבל אם אני אקח
מניח
אופניים, אני לא שאחרי חצי שנה, אני
משתמש
באופניים, יש
לזה
בעיה?
מבין. אתה מקבל כסף וגם שימוש באופניים.
מה
הכלים
של המנגל?
מה?
מה הכלים של המנגל לפעמים
באדם? אתה יכול ללכת לבית הדין שיגבו את הכסף. זה הכלי הפשוט, אומר, זה פשוט, הוא לא כך פשוט, אבל זה, יש בעיה, אומר, ריבית זה איסור מאוד גדול, שהוא באמת, בעצם מקשה, אם אני מבין את השאלות שלכם, על יצירת מנופים. אנחנו בערך רוצים, אנחנו רוצים להגיע למצב שבו אדם משלם את החובות שלו בלי צורך בבית דין, בלי אכיפה. לכן אנחנו מציעים תמיד מנוף שלא ישתלם לו להמשיך עם זה. כל מנוף כזה בדרך כלל איסור ריבית. אבל נראה, נגיע ליתר עסקה, ואז נפתור את זה. נכון, אני מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך. לכן נגיע ליתר עסקה וגם נסביר למה יתר עסקה היום הפך להיות כמעט אין דבר, יש כל כך הרבה הלוואות ביתר עסקה ובעצם עקפנו את איסור ריבית בצורה מאוד גורפת. טוב, קניית אג"חים. אג"ח זה אגרות חוב, בעצם זה הלוואה. אתה מבין, אגרות חוב זה שטר, זה אישור שאתה נתת הלוואה לחברה. במדינת ישראל יש אג"חים ממשלתיים, אג"חים קונצרנים, חברות. אג"חים ממשלתיים זה קצת נוגע לדיני דין חברה בעם שעסקנו בו. למדינת ישראל יש יותר עסקה והרבה מאוד שנים, לכן הלוואות למדינת ישראל, כולל ריביות, כולל כנסות, אין בזה איסור, כמו שלמדינה יש לה יותר עסקה. עכשיו, מה אבל לגבי אג"חים קונצרנים, אג"חים של חברות? אז יש שאלה, האם העובדה שאתה מלווה או לווה עושה עסק עם חברה, משנה את הדין. יש בזה שלוש דעות. יש דעה אחת שאומרת, אין שום הבדל. חברה זה שותפות, בעצם אתה מלווה לאנשים, או לווה מאנשים, אתה נותן ריבית או מקבל ריבית מאנשים, ואתה עובר בזה איסור, ולכן כל הלוואה, כל אגח של חברה, הוא אסור, אלא אם כן החברה יש יותר עסקה. להרבה חברות, אגב, להרבה חברות יש יותר עסקה. אנחנו עובדים, אני קצת עוזר בזה, לאחרים, למכון כתר, שרוצה לחייב חברות להכניס לתוך התשקיפים שלהם, לתוך שיהיה כתוב אם יש להם יותר עסקה או לא, שזה גם חלק מהמסמכים הרשמיים של החברה, וגם המידע יהיה גלוי לכולם, לא יצטרכו לחפש אותו בחקירות פרטיות. מכון כתר מחזיקים רשימות, אני חושב שהם פרסמו את זה, לאיזה חברות יש יותר עסקה, וזה מאוד מקל על קניית אגחים שלהם. אבל הדעה האמצעית, אמרתי שיש שלוש דעות. דעה ראשונה אומרת, כל ריבית מעבר חברה אסורה. הדעה השנייה, כל ריבית מחברה מותרת. זה קשור גם, מי שזוכר, לשאלה האם חברה היא באמת אישיות משפטית. יש ישות כזאת, כן? כמו אדם שהוא לא אף אחד מהאנשים ששותפים בחברה, והוא, אם יש אישיות משפטית, והאישיות הזאת איננה חייבת במצוות, היא לא יהודי, אז מותר לגבות ולעבוד ממנה בריבית. הדעה השנייה שאומרת הכל אסור, אומרת חברה היא שותפות רגילה ולכן אם בעלי המניות הם יהודים או חלקם יהודים, אז אסור לתת ריבית או לקבל ריבית. אבל הדעה האמצעית ודעה מאוד מקובלת, היא מופיעה פה לפניכם מספר תורת ריבית. אגב, יש כמה וכמה ספרים חשובים על הלכות ריבית. יש ספר תורת ריבית, יש ספר ברית יהודה, יש ספר מלווה השם, ספרים מאוד מקיפים, מאוד מפורטים, וגם מה שקרה באוריינטציה של קצת, אפשר דומים קצת לשמירת שבת כלכתה. כלומר, זה ספרים לשימוש הציבור. גם, אגב, כשאתה רואה את אובי הספר, אתם מבינים את כמה הלכות ריבית זה עולם שלי. אז התורת ריבית כותב ככה, במקור 13, לדעת רוב הפוסקים לחלק בין אדם המלווה לבנק, הוא מקבל ריבית מהבנק, לבין הנוטל הלוואה מהבנק, הוא משלם לו ריבית. שבין אדם המלווה לבנק, הוא מקבל את הריבית. לדעת חלק מהפוסקים מותר הדבר לגמרי. ולדעת אחרים, אף שאין בזה איסור מהתורה, אסור הדבר מדרבנן. למה מותר, לפי אותה דעה? כיוון שגם אם אתה מלווה לבן אדם, החברה היא אדם, כיוון שהאחריות של החברה מוגבלת לנכסי החברה, החברה היא חברה ברבון מוגבל, אין אחריות אישית על בעלי המניות, אז כיוון שכך, האיסור, למרות שאני נתתי הלוואה לבן אדם, ברגע שהוא מגביל את האחריות שלו, זה כבר מותר. זה קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, לוודאות, קרוב לרווח, קרוב להפסד. כאשר אתה נותן הלוואה לאדם, אז האדם הזה הוא חייב, אתה יכול לרדוף אחריו את קץ כל הדורות, הוא לא יכול להתחמק לעולם מהחובות שלו. לעומת זאת, כאשר ההלוואה היא רק על נכסי החברה ותו לא, הרי יכול להיות מצב שהחברה אומרת לך, אני סוגר, נגמר כסף בחברה, סוגרים את החברה, החוב נעלם, נמחק. אז זה אומר שיש, ההלוואה הזאת היא קרובה להפסד, יש הסיכוי של הפסד. זה גם קשור להיבט הפרסונלי, ברגע שהחוב אין בו שיעבוד הגוף על האדם, כן, אז אתה לא משעבד את אדם מסוים לרק את הרכוש שלו, הדבר הזה מותר. לעומת זאת, לפי אותה שיטה, שיטה מרכזית, לעומת זאת, באדם הנותן הלוואה מהבנק, הדבר אסור מהתורה, והרי זו ריבית קצוצה. כלומר, כשאתה משלם ריבית, אתה הרי נותן אותה בסוף לאנשים. וכיוון שהחוב על הלווה הוא חוב אישי, אני אדם פרטי. אם אני לקחתי הלוואה מבנק, ואני צריך לשלם לו ריבית, הבנק ירדוף אחריי, ואני באמת חייב באופן אישי, והחוב לא מוגבל, במצב כזה יש איסור. ולכן יש דעה כזאת, הרבה אנשים בגלל זה, אמרת נראה גם זה קשור לרלב, להיקפו, היקף היתר ביתר עסקה, אומרים, אני לא רוצה אף פעם להיות חייב כסף לבנק. אני רוצה, תמיד שהבנק יהיה חייב לי. אני מוכן להפקיד כסף לבנק, לקבל אחוזים. אני לא רוצה להיות חייב, ובטח לא באוברדרפט, אני אסביר מה ההבדל. כיוון שאני מותר לקבל ריבית מהבנק ואסור לתת לו ריבית, אני מזכיר דבר פשוט, כל הבנקים בישראל יש להם את העסקה. אין בזה שום שאלה, אפשר לבדוק את זה, ולכן באופן בסיסי זה בסדר. אבל יש מחמירים יותר, ועוד מעט נבין למה ומתי. אוקיי, אז זה אגחים. עכשיו נגיע לנושא התספורות, זה אנקדוטה מעניינת. כן, בשנים האחרונות, יש לנו בבורסה פתחו מספרה, שבא מדי פעם בא איזה איש עסקים או בא חברה בדרך כלל ואומרת, אני, יש לי חובות עצומים של מיליארד שקל, אין לי יכולת להחזיר את החובות האלה, אני עושה תספורת. מה זה תספורת? אני הולך לבעלי החוב שלי ואומרת, רבותיי, יש לכם שתי אפשרויות, או לעמוד על זכותכם, לקבל כל אחד את כל מה שאני חייבת לו, ואז אני חייבת מיליארד שקל לכל בעלי, פישמן עכשיו חייב 4 מיליארד שקל. כן? אז אומר פישמן, אני, בחברה שלי יש, סתם יש את הדוגמה, אני לא יודע כמה יש שם. נגיד, יש לי 0.5 מיליארד שקל, ואני חייב 4 מיליארד, אין שום בעיה, אנחנו ניתן את החברה למפרק, המפרק יחליט מה הוא עושה איתה, ימכור אותה, לא ימכור אותה, יפרק אותה, וניקח את החצי מיליארד שיש, נחלק את זה בין אנשים שלך, נחלק להם 4 מיליארד, כל אחד יקבל שמינית מהחוב, להתראות לכם, ואנחנו ניפרד. אפשרות אחת. אפשרות שנייה שאומר בעל החוב, אומר בעל החברה, אני מציע לכם עסקה כזאת. כל אחד יוותר נגיד על 75% מהחוב שלו, נמחק 75% מהחובות, זה כמו תספורת, יישאר 25%, אני, סתם לדוגמה, פישמן, יכניס כסף שלי לתוך החברה, אז יהיה קצת יותר, ואנחנו נקדם את החברה קדימה, נמכור את החלקים הפחות טובים של החברה, נתקדם החלקים היותר טובים של החברה, ואז, ואת הרבע שבאמת נשאר, תקבלו. אז יש כללים, יש להם במדינת ישראל, מי זכות ראשונים, מי זכות ראשונים. יש להם שהשירות שלך רשום, לא רשום, מובטח, לא מובטח, יש כל מיני כללים. אבל מתוך הנחה ש... נגיד שכולם שווים, שיש מספיק אנשים, יש נגיד אגחים, כשאתה מוכר אגחים לא יודע אם יש זכות ראשונה. מכרת אגחים במיליארד שקל, ואין לך כסף לחזור. אז הרבה פעמים, בעלי המניות, או בעלי החובות, סליחה, מעדיפים להסכים לתספורת כזאת, מאשר לקבל את מה שיש, שזה כמעט כלום. עכשיו, בדרך כלל יש הזדעקות, ובמידה רבה של צדק, ודאי כאשר יש אדם שהעביר כספים מקופת החברה לכיסו הפרטי, עכשיו יש טענות כאלה כלפי פישמן, שכבר כשהוא ידע שמתחילות להיות בעיות בחברה, הוא התחיל נתן בהתנדבות את כל האחוזות שלו לכל מיני, לילדים שלו, לבני הזוג של הילדים שלו, וכרגע לא נשאר כלום, ועכשיו הקופה ריקה. בסדר, זה כבר סוגיה אחרת, האם בית המשפט חייב אותו להחזיר את הנכסים לחברה. אבל, אני אומר, בפעם, כשאתה עובד עם חברה בעם, בעם יש לערבון מוגבל, זה משמעות הדברים. ויכול להיות מצב, יכול להיות בעסקים, שהוא אדם אגון, ניסה לעשות עסק, נכשל בעסק שלו, זה קורה. הוא חייב כסף, לא מיליארדים, חייב כסף לבנקים, חייב כסף לחברים, חייב כסף למס הכנסה, וביטוח לאומי אומר, רבותיי, סורי. מצטער, ניסינו, לא הצלחתי, זה מהי הקופה ריקה. תחליטו מה אתם רוצים, אתם רוצים לפרק אותי, נפרק, ואתם רוצים לעשות תספורת, נעשה תספורת. ואני אומר, זה חלק, נגיד התפיסה האמריקאית היא תפיסה שלא רואה בזה אסון. היא אומרת, חלק מה שמעודד את השוק, זה שאנשים יזמים נכנסים לתוך השוק, שהם יודעים שהם יכולים בסוף לסגור את החברה וללכת, בלי שיקרה עם כלום. זה מה שמודד את הפעילות הכלכלית, ואדם צריך להחליט שהוא מתן הלוואות, ומי הוא נותן הלוואות? כל הלוואה יש בסיכונים, אם אתה מספיק חכם, והבנקים אמור להיות קצת חכמים, אז אתה אמור לחלק את הסיכונים שלך, את ההלוואות שלך. את 80% הלוואות בטוחות, 15% סיכון בינוני, ו-5% אפילו פה זה סיכון גבוה, שהוא גם רווח גבוה. זה מה שאתה אמור לעשות. ולכן גם, בגדול, אם העסק מנוהל כמו שצריך, נגיד מבחינת הבנק, אז כמה חברות נופלות לא אמור לקרות שום דבר. רגע אחד. אומר הרב שלמה אישון, כאשר מתבצעת, ישנן תספורות שמתבצעות, זה מאוד מקל על איסור ריבית. הוא מסביר את זה כך, מקור מספר 14, אני הבאתי לכם מהאתר של מכון כתר, ונתב זיכרוני זה גם פורסם בכתב העת אמונת איתך. הוא כתב כך, אפשרות התספורת עליה מדובר, אותה יכלו המשקיעים לעלות על דעתה מראש, הופכת את רכישת האגח יותר לעסקה, בה שותף המלווה אין ברווחים ואין בהפסדים, ופחות להלוואה, מה שמקל בכל הנוגע לאיסור ריבית. כלומר, בעיה שיש פה שוב, אנחנו קרוב להפסד, יש גם סיכוי של הפסד, אתה כבר בעצם הפכת להיות שותף, המלווה לחברה, אתה שותף. אם החברה תצליח, אתה תקבל את האחוזים שהבטיחו לך, אם החברה תיכשל, אתה תפסיד את הכסף שלך. אין החיים, אתה כבר לא הלוואה מובטחת. שיש באיסור גמור. ולכן במקרה בו החברה חתומה ליתר עסקה, הופכת התספורת את יתר העסקה לרציני ולא פיקטיבי. הוא אומר, אפילו רב אישון, זה דבר, לכתחילה. יתר עסקה, יש טענות כלפיו, עומת מראה אותו, שהוא פיקטיבי. כאילו, זה בעצם הלוואה בריבית, קוראים לזה יתר עסקה. אבל בחברות שיש בהן תספורות, באמת יש עסקה, יש סיכוי להפסדים. אתה משקיע, אתה לא מלווה. וזה מחזק את יתר עסקה. וגם אם אינה חתומה, המצב הזה מקל במקצת, מקל במקצת אפשרות הספורט על האיסור, ופה חידוש, באמת חידוש גדול, וגם חברה שאינה היתר עסקה, בעצם הלוואה בריבית, או לווה בריבית, לכן הלוואות בריבית, שוב, היתרון פה זה תמיד בריבית שהחברה נותנת, כי כשאתה משלם לחברה, אתה באופן אישי, לא יוותרו לך על שקל, אין תספורות ואין שום דבר, אבל כשהחברה לוקחת הלוואות, כשיש אפשרות לתספורת, אז בעצם יש פה גם קרוב להפסד. יש פה גם סיכוי שהלוואה לא מובטחת. אם הלוואה לא מובטחת, כבר אין בזה איסור ריבית. והאיסור שאומר רק כאשר החוב מובטח לחלוטין, כבר לא קיים, ולכן זה מקל. אני אז מצטרף לזה, למה שאמרנו קודם, שכל הלוואה לחברה יש בה צד מקל, ולכן התספורות הן משקפות בעצם את העובדה שכשאתה נותן הלוואה לחברה, אתה לא נתת הלוואה, אתה השקעת. להשקעות יש סיכוי לרווחים, יש סיכוי להפסדים. כן? אמרתי, תספורת בדרך כלל, זה הצעה.
כן, מציע
לכמה... יש אספה של אנושים. עושים, תשמע קצת חדשות. אוספים את האנושים, מציעים להם הצעות, בדרך כלל הם מתווכחים ביניהם גם. עושים הצבעה, אני לא יודע אם זה הולך לפי רוב, לא יודע איך זה עובד שם בדיוק, אבל זה תהליך שהוא גם בדרך כלל לא מחויב. אם אנושים הולך לעזור, אנחנו איתך גמרנו. לא רוצים לתת לך שום דבר. תבינו את החברה, יש כאלה שאומרים. תלך מפה, אנחנו גובים את החברה בחובות שלך, תביא את החברה, אם עכשיו שייך לבעלי החוב, נכון? אני יכול לגבות ממך את המנועות, את המחשבים, אני גובה את החברה, תביא את החברה. נרשום אותה לשם בעלי החוב, במקום על שמך, תלך מפה. לכאורה
זה עניין של
בעל החוב עם האנושים, רק? בעל החוב עם הבעלים של החברה, אומרים לך בעלי החברה, אתם מחזיקים חברה, אתם חייבים המון כסף, החברה עוברת לבעלי החוב, אתם הולכים מפה.
אז מה כל הרעש
של התספורת? זה לא תספורת, זה לגבייה. זה לגבות. תספורת זה אומר, תורידו מהחוב 75%, נשאר עם 25%, ואז החברה נשארת כמו שהיא נשארת, ועל ה-25% היא מאמינה שהיא תעמוד.
עניין בין בעל הבית למי שקנה את איגרות החוב.
בדרך כלל, כן.
מה האזרחים אכפת להם שיספרו לתיקונים?
אני איך מה הבעיה, כי כולנו מושקעים שם. דרך הפנסיה שלנו, דרך הבנקים שלנו. מאיפה הכסף? מי זה? רוב האנשים, שאומרים לך, בנק הפועלים, אני אומר, נגיד, שפישמן חייב מיליארדים, גם לבנקים. מי זה הבנקים? זה אני ואתה. נכון, זה הקטנים שאתה מושלם את הפקדונות שלהם.
אנשים בעצם נתנים
לנותן. כן, כן, ודאי המוסדיים. כלומר, כל קרנות הפנסיה נמצאות בשוק, נמצאים בתוך הבורסה ובאג"חים. טוב. זה קודם כל נגיד, הקרנות יכולות, הרווחים שהם יכולים להיפגע. עכשיו, נגיד למשל, קרנות הפנסיה מושקעות בבנקים. הבנקים, הרווחים של שווי המניות של הבנקים מושפע מהרווחים שלהם. אם הבנק מוחק פתאום חובות של, זה יכול להיות בקלות, כן, מיליארד שקל. שחשבו שהחוב הזה קיים, כבר איננו עוד, אז הרווחים של הבנק נפגעים, המניות נפגעות, אז זה אומר שהפנסיה שלך תרד. קורה? אני אומר, הבנקים, בסך הכל, אם העסק עובד כמו שצריך, קודם כל הבנק כבר אמור לדעת כבר לפני 3 שנים שיש לו בעיה. ואז הוא כותב, מסמן את החוב הזה כחוב בסיכון, ואני לא רושם את זה, אתה יכול לרשום, תמיד אומרים שבמדינת ישראל יש 100 מיליארד, 100 מיליארד שקל, שהם, אפשר לשחק איתם. כלומר, זה או אפס, או אתה יכול לרשום, קיים או לא קיים, זה החלטה שלך. בבנקים יש גם פיקוח קצת, אבל כשחברה רושם, נגיד, יש לה רווחים. למה יש לה רווחים? אומרת, אני נתתי ליום פישמן הדוגמה שלנו, נתתי לפישמן 100 מיליון שקל הלוואה, והוא כבר 10 שנים כבר לא מחזיר, אתם יודעים כמה ריבית הוא כבר צבר? ויש לנו 200 מיליון, יש לנו 200 מיליון שקל בחברה, שבעצם אין כלום, אפילו את המאה הראשונים אין. זה עורך חשבון מחליט מה טוב השנה, האם טוב השנה לכתוב שיהיו הפסדים ואז לא משלמים על זה מיסים, או טוב לכתוב שיהיו רווחים. אז יש לזה הרבה, מרחב התמרון הוא גדול מאוד. אז בסדר, טוב. איך רואים? אני חוזר מה שאמרתי אז על ההשקעות של קצבאות הילדים. היתומים והאלמנות, מה שנקרא, או השחקנים הלא מבינים בשוק, הם רואים ריבית גבוהה, רואים שם בהתלהבות. הם לא מבינים, אין, מי שמע לי פעם, אין דבר כזה 10% ריבית בשנה. בשנה, בחודש בטח שם. אין דבר כזה. אם מציעים לך 10% בשנה, זה אומר שיש פה בעיה. פשוט, או שהוא לא ישלם לך כלום פשוט. אין דבר כזה. היום במדינת ישראל השוק נותן ריבית נגיד, ריבית, כן? 3% זה שנה. בסדר, בבורסה 5%. אין, ברגע שזה נהיה דמיוני, זה פשוט דמיון, זה לא יהיה. אז נא להיזהר. טוב, הגענו בשעה טובה ליתר עסקה. היתר עסקה הוא היתר מאוד חשוב, שאנחנו, כל המערכת הפיננסית עובדת איתו היום. הוא, כמו שם, הסוגיה בפני עצמה, הסוגיה גדולה מאוד. נעשה אותו בקיצור, תכירו את עיקרי הדברים. שוב, אני מפנה אתכם למאמר של הרב שמואל פולצ'ק במשפטי ארץ ד', יש לו מאמר אחד על ריבית, מאמר אחד על היתר עסקה, ביניהם מאמר מאוד מאוד טוב במובן הזה שהוא מפשט את הדברים בצורה מאוד יפה, וכן אנחנו נקרא קודם כל את דבריו, מקור 15. מה?
מתי התחיל היתר עסקה?
גם לזה נגיע. הרובד הראשון, אומר, יש שלושה רבדים ביתר עסקה. הרובד הראשון הוא הסכם השקעה, שבו המשקיע נותן כסף למתעסק. המילים הם במקום לווה ומלווה, או בעל חוב ולווה. אנחנו הופכים עכשיו למשקיע ומתעסק. המשקיע זה בעצם המלווה, הוא מקביל למלווה, המתעסק הוא מקביל ללווה. על מנת שזה יסחור בו וירוויח. ברובד זה מסוכם כיצד תהיה חלוקת הרווחים הפסדים, מה תהיה עמלה ודמי הניהול שיגבה המתעסק מהמשקיע. רובד ראשון, אני נותן לך כסף, אתה תתעסק בכסף עבורי, הוא כסף שלי. ואם יהיו רווחים אני אקבל אותם, ואני אומר גם שאני לך שכר על התעסקות. זה מאוד, הדוגמה האמיתית, הריאלית של הדבר הזה, זה קרן השקעות. אתה נותן כסף למישהו, אתה אומר לו, קח את הכסף, תשקיע אותו. הרווחים, מה שיהיה, אני מקבל, הפסדים, מה שיהיה, אני מקבל, אתה מקבל דמי ניהול. זה הדוגמה הכי ממשית. הוא אומר, נראה, בתי עסקה כבר יש רובד יותר מתוחכם, שזה לא בדיוק כך. הרובד השני, עניינו הסכם הקובע את אופן בו יצטרך המתעסק להוכיח למשקיע כיצד נהג בהשקעה. זה רובד הראייתי, ודיברתי פה כמה פעמים, שבדיני הראיות מסוגלים ליצור, לפעמים לשנות את מהות ההסכם. בהיתר עסקה, הראיות המקובלות הם או שבועה, ומתוך הנחה ששום בית דין לא מוכן להשביע, לכן בעצם לא תהיה אפשרות למתעסק להוכיח שהיו הפסדים. הרי באופן עקרוני, אם מדובר בהתעסקות בכסף, זה השקעה, יכול להיות שהוא הפסדים. המקבל, המתעסק, אני לקחתי את הכסף, השקעתי אותו והפסדתי, אין כלום. חייבו אותו שבועה כדי למנוע מצב כזה, כמו גם כשזה היה אפשרות מעשית. כדי שלא יגיע למתעסק, השקעתי בכסף, הלך לעבדון. חייבו אותו שבועה. היום, כשאין אפשרות להישבע, המשמעות היא שכמעט אין לו דרך להיפטר מהחוב. ולומר, כסף עבד. רובד שלישי, הוא מה שנקרא דמי התפשרות. דמי התפשרות אומר, נכון, ההסכם הבסיסי אמר, המשקיע הוא מקבל את הרווחים כפי שהם יהיו, מה שיהיה. אבל אפשר לסכם מראש, שכל זמן שלא יוכח שהיו רווחים יותר נמוכים, אנחנו מסכמים מראש שהרווח שאני אקבל הוא 3% לשנה. כלומר, אני אומר המשקיע למתעסק, 3% תיתן לי, אני לא בדק אותך. אולי היו אפילו יותר רווחים, קח אותם. תן לי את ה3% שלי. באופן עקרוני, אם יהיו הפסדים, אני לא אקבל בכלל. בוא, זה כתוב בהסכם. אם יש הפסדים, לא נקבל. אבל אם יהיו רווחים, על 3% תיתן לי, אני לא דורש ממך יותר דין חשבון, אני לא פירוט על שום דבר. זה כבר מאוד מאוד מקרב את זה למה שדומה לריבית. המקור של זה באופן בעיניי מדהים, כן? זה במשנה. עכשיו, זה לא נאמר בדיוק ככה, זה הלך והשתכלל עם השנים. במשנה זה כתוב במקור 16, אין מושיבים חנווני למחצית שכר, ולא ייתן למעות לקח בין פירות למחצית שכר, אלא אם כן נותן לשכרו כפועל. כדרכה של המשנה היא מתחילה משלב ו', כן? נתחיל משלב א'. מה זה מחצית שכר? אתם יודעים מה, נלך למקור 17 ואז נחזור למשנה. מקור 17, שהוא כבר גמרה, מתאר את מה שכתוב במשנה. אמרי נערדי, האיסקה פלגה מילווה ופלגה פיקדון. זה לב המערכת. פירושו, המשקיע נותן למתעסק 1,000 שקל. ההסכם אומר, העסקה אומר, עסקה זה עסקה, עסק. המתעסק, ההסכם בינם הוא כזה, 500 זה הלוואה. הלוואה ללא ריבית. אומר המשקיע למתעסק, קח 500 שקל שלך, תעשה איתה מה שאתה רוצה, תרוויח, תפסיד, לא מעניין אותי. תחזיר לי 500 שקל בסוף היום. בסדר, זה שלך. 500 שקל זה כסף שלי. תעשה איתו עסקים. הרווחים, את הרווחים אני מקבל. כסף שלי, רק אני מקבל את הרווחים. אוקיי? מאוד פשוט. למה המתעסק מוכן לעבוד ב-500 שלי? לא מוכן לעבוד ב-500 שלי. מתנדבות. הוא מקבל 500 הלוואה. ריבית? ריבית? אז זה אומרת המשנה. במקור 16, אין מושיבים חנוונים, מחצית שכר, ולא ייתן מעות למחצית שכר. מחצית שכר זה בעצם החלק הזה, החלק, החצי מהרווח על הפיקדון. אלא אם כן נותן שכר כפועל. כלומר, אני צריך לתת לו שני דברים. אני צריך להגיד לו, המשקיע נותן למתעסק. אומר לו, קח 1,000 שקל, 500 הלוואה שלך תעשה מה שאתה רוצה. והם מובטחים. תחזיר אותם בכל מצב. 500 הם השקעה, אם יהיה הפסדים אני סופג אותם, אם יהיה רווחים אני אקבל את הרווח, אני גם צריך לשלם לך שכר על זה שאתה עובד ב-500 שלי. שלם לך השכר הזה. לכן חייב להיות שכר, לא יכול, ובדרך כלל השכר אומר שחלוקת הרווחים היא לא תהיה 50-50. כלומר, אם יהיה רווחים, 50% הולך למשקיע, כי אז בעצם זה אומר שהמתעסק עובד בחינם, בחלק של המשקיע. אלא המשקיע יקבל שליש מהרווחים. והשישית רווחים היא שכרו של המתעסק. בסדר? אז יש לנו, עוד פעם אני אפשט את זה, זה טיפה מורכב, ניתן סכום, הסכום חציו הלוואה, חציו פיקדון, חצי הלוואה ניתן ומוחזר, as is, לא משנה מה קרה. חצי פיקדון ניתן למתעסק, המתעסק יעשה בו עסקים, הרווחים יחולקו, הרווחים יחזרו למשקיע, בניקוי סכום מסוים עבור דמי התעסקות שקיבל המתעסק. לא יש שכר על ההתעסקות שלו.
אפשר להגיד ש-999 שקל זה פיקדון, ושקל זה הלוואה, ואז על הפיקדון אתה יכול...
עוד 999 זה?
זה פיקדון.
אם הכל, אתה חושב לעשות 100% פיקדון. אפשר לעשות 100% פיקדון, תשלם על זה. אין בעיה. מה הבעיה? מה המחיר שזה? היתרון של פלג המיל ופלג הפיקדון הוא שפחות חצי מובטח. גם המשקיע מקטין את הסיכון שלו. אומר, תשמע, 500 חוזר אליי. אם זה משהו בימינו, כן? לא תמיד הכל חוזר.
אתה תדום על ההתעסקות, היא תלויה בין מצליח או לא. אתה לא משלם לו על ההתעסקות.
אז יש, התשובה היא תמור לשלנו בכל מקרה. כי הוא עובד, זה עבודה. כמו עוד דמי ניהול, כמו עוד דמי ניהול, אתה שם כסף ב...
דמי ניהול לפי הזמן שהוא השקיע, לא לפי...
נכון, נכון, נכון. לא, זה בדרך כלל, יש, יכול או לשלם לו יום, או לשלם לו שזה יהיה אחוז מהרווחים, אבל גם מההפסדים. אני לא אכנס לדרך של הפרטים, שזה גם מופיע בשכונה אורך אחר כך. בסדר? טוב. אני מדלג שלב, הגענו עכשיו, ואני אומר, אז זה כבר מופיע במשנה ובגמרה. זה העסקה, זה ההסכים. על זה נוסף רובד שני. שהוא רובד הראיות, מהראייה שאני דורש ממך שהיו הפסדים, רובד שלישי זה דמי התפשרות. עכשיו, הוסיפו את הרובד של הראיות בערך לפני 400 שנה. למה הוסיפו אותו? יתומים ואלמנות, עוד פעם חוזרים. אישה, בעלה נפטר, יש לה סכום כסף, היא לא עובדת, היא עקרת בית, היא רוצה שמישהו ינהל, ירוויח מהכסף, חבל שהוא יעמוד, נכון? היא נותנת אותו לאיזה בן אדם נחמד, לאיזה מכר שלה, אומרת לו, תקח את הכסף, תשקיע, תן לי רווחים. אומר לו, בסדר, בסדר, חוזר אחרי חצי שנה, הוא אומר, הכסף הלך, אין כסף. איפה הוכחות? אין הוכחות, מה את רוצה? קניתי מחרת הקדירה, נגמר, הפסדנו. אז מגינת ורדים אומר, אנחנו מכסים שבועה דורייטה, יש פה בעיה אמיתית, זה לא פיקציה, זה לא בשביל לעקוף את ההלכה, באמת יש פה בעיה. המשקיעים שמים את הכסף שלנו נעלם, אנחנו חייבים ראייה מאוד מאוד חזקה, אז אומרים עוד שני עדים קשרים או שבועה. רובד שלישי זה דמי התפשרות, שבאים ואומרים, במקום להיכנס לכל הפרטים כמה, בוא נשאר אותה על החשבונות ועל התיקים, תן לי סכום קבוע ואתם משחרר אותך. הנוסח, אחד הנוסחים המקובלים והמוקדמים ביותר שיש, הוא מופיע בספר נחלת שיבה מלפני 300 שנה, במניחי מקור 20, ספר נחלת שיבה, סימן מם, כן, ספר מאוד חשוב, בזמנו, אחד הספרים הכי בולטים, אני אומר, יש ספרי שטרות כבר הרבה יותר מוקדמים, אבל זה ספר, עד ימינו, זה עכשיו אחד הספרים המשמעותיים ביותר, ואז, אנחנו לא נקרא פה את כל היתר עסקה שכתוב פה, זה יתר עסקה של המערם, אבל תשימו לב, בשורה 2, כתוב, ככה, שאנחנו חתומים מטר, קיבלנו מכמר פלוני, בר פלוני, 100 זהובים, שבכל זהוב 15 פץ מזומנים, בתורת עסקה, להתעסק בהם לאחריותו וטובתו ותועלתו, עד שיעלה רווח 100 זהובים. כלומר, הם מתחייבים לו לרווח קבוע, לרווח של 100 זהובים. ובעמוד הבא, שזה סוף יתר העסקה, כתוב כך, וכן אין לנו נאמנים לומר שלא הרווחנו כלל במאותיו של בעל השטר, והתחייבנו שיהיו רווח של 100%, כן? קיבלנו 100, נחזיר 200. או לומר שלא עלה רווח כנל, ושעסקנו בעסקה באמונה, אם לא בשבועה חמורה. כלומר, זה המרכיב הראייתי, שהוא בעצם, במידה רבה, שולל את האפשרות לומר שהיו הפסדים. עכשיו, כל הבנקים יש להם את היתר עסקה מהסוג הזה, פחות או יותר, עומד נראה שיש איזה שכלול אחד נוסף. הנושא הזה הגיע כמה פעמים לבתי המשפט של מדינת ישראל. יש מקרה מאוד מפורסם ומדהים. בן אדם הלך, הם אגב כבר בלתי אפשרי, מה שאמרתי לא יכול לקרות כבר היום, כי החוק אוסר את זה. הבן אדם בא לבנק, הבנק אומר לבנק, תשמע, אני רוצה לעשות בבורסה, אבל אין לי כסף. הוא לא כדאי לך, אומר, זה הבורסה עכשיו, הבורסה טועה, במצב טוב, תשקיע. אז אומר לו, הקופאי, תשמע, הפקיד בבנק אומר לו, אני אתן לך הלוואה, קח את הכסף שאני נותן לך, תשקיע אותו. תקבל את הכסף, תשקיע את הכסף. כן? והכל טוב והכל יפה. הוא לוקח את ההלוואה, בהלוואה הוא חותם, נכון? הוא חותם, קבל נשאם 3% בשנה, היום זה בטח יותר, 10% בשנה, הוא בעצם פועל תחת יותר עסקה, נכון? הוא קיבל כסף בעסקה מהבנק. חצי הלוואה, חצי פיקדון. לקח את הכסף, השקיע אותו בבורסה. זה העסק, זה העסקה שהוא השקיע בה. ואז הבנק יום אחד מודיע לו, הבנק מנהל לו את תיק ההשקעות בבורסה. אומר לו הבנק, כספך הלך, עבד. כל הכל, השקענו מקומות לא טובים, אין כסף. טוב, הוא אומר חבל. אבל הוא אומר, עכשיו נחליף כובע, הוא אומר לבנק, עכשיו אני אלו, המלווה שלך, את הלוואה שקיבלת, אתה צריך להחזיר, מלא מלא, ריבית מלאה, הכל מלא. הוא התעצבן, קודם כל התעצבן, הוא נתתם לי כסף, נתתם אותו אצלכם, אתם שרפתם לי אותו, ואת הכסף אתם רוצים חזרה. אבל הוא הלך, נזכר שיש את הריסקה, הוא בא לבית המשפט ואמר, סליחה, מה אומר את הריסקה? שאם יהיו הפסדים, אז הם 50% זה פיקדון, זה כסף של הבנק, זה לא כסף שלי, נכון? אני השקעתי את הכסף של הבנק, אז 50% הלוואה אני אחזיר, בלי ריבית בכלל. 50% פיקדון, היה הפסד, גמרנו, אני אחזיר, קצור, הלך הכסף, קבלו 50% בלי ריבית ונלך מפה. הבנק בא לבית המשפט ואמר, היתר עסקה הוא מסמך דתי ולא מסמך משפטי. אין איזה שום משמעות משפטי. פתאום התחילה רעידת אדמה, אמרו, כל העולם הרבני אומר, רגע, מה, ככה אתם חושבים? אנחנו עוד רגע פחותים פה למעלה, כבר הפשקביל מוכן. כל הבנקים זה בריבית, אנחנו פחותים למטה, כל הדתיים מושכים את הכסף מהבנקים. או ודאי, כן, אמרתי, לשים כסף בבנק מותר, ללוות אסור. אתם יודעים מה הולך לקרות פה? אז התחילה מומה שלמה. בסוף אמרו, זה מסמך משפטי, אבל באמת אי אפשר להוכיח. עכשיו הוא אומר, מה זה אי אפשר להוכיח? אתם, הרי הכל אצלכם. אתם אמרתם לי שהפסדתי, אני בכלל יודע שהפסדתי, הכל נמצא אצלכם. אבל אמרו, עדיין, כתוב, שבועה, לא נשבעתם, נגמר. אז פתרו את זה דרך הראיות. אוקיי? עכשיו אני אומר, זה חוזר עצמו כמה פעמים, יש איזה כמה מאמרים נחמדים, האם זה פיקציה, לא פיקציה, מה ומי. אני רוצה לתת רק תובנה אחת בעניין, וזה מה שקשור פה לנועל דלת בפני לובים. למה עושים את זה? למה עושים את זה? הרי בעצם אפשר בקלות להגיד, טוב, יש איסור. אגב, יש כאלה כאילו אומרים, תלכו, בוא נעשה כמו המוסלמים. במוסלמים יש להם גם סוג של היתר עסקה. לא לחשוב, אין לפחות פתרון קסם שאני מכיר, שמשנה את המפה לחלוטין. למה עושים את זה? מהסיבה מאוד פשוטה. אומר לך, בנה מחזיק מיליון שקל. הוא אומר, תשמע, לי יש מיליון שקל, יש לי שתי אפשרויות עכשיו, או שאני קונה דירה, מזכיר לך את הדירה, או שאני מלווה לך את הכסף, אתה קונה דירה, ומשלם לי את הכסף, ומשלם לי ריבית כל חודש. אין בעיה, אתם אומרים, אין יותר עסקה, תודה רבה. כלומר, מעכשיו הלוואה זה התנדבות, זה צדקה. אני לא מוכן לתת צדקה 1,000 שקל בודש, אני לא מוכן לתת צדקה את כל, מיליון שקל. אז אני אקח את המיליון שקל, ובאותו נועל דלת בפני לובין החלוטין. אתם, כל מי שלמד גמרא מכיר את המושג הזה שלא לנעול דלת בפני לובים. כל מי שמכיר את מדינת ישראל היום, אתה נכנס, אתם כל הם פרסומות בכל מקום. אתה רוצה הלוואות, קח, תקח הלוואות, עוד הלוואות, כן, נותנים לך כמה שאתה רוצה. אין, לא נועלים, אין דלת בפני לובים. בוא נגיע ל-SMS'ים. אין, הדלת, מה זה פתוחה? פתחו של אולם. רק תיכנס, מושכים אותך פנימה. למה זה ככה? כי יש ריבית. למה יש ריבית? יש יותר עסקה. עכשיו אני אומר, זה באמת לכל דבר יש מחיר, וחכמים החליטו, חכמים של הדורות האחרונים, שהמחיר של להגיד אין יותר עסקה, הוא באמת, המסכנים הם אלה, הם אלה שיפסידו. אין דירות, אין עסקים, אין שום דבר. העשירים יש תמיד כסף, אין בעיה, כולם יהיו שכירים ויעבדו אצל העשירים. ולכן הלכו על יותר עסקה. ועכשיו זה אחד. שתיים, באמת רוב העסקאות הן באמת עסקאות, כלומר, הן עסקאות נוסעות רווחים. אדם קונה דירה, דירה היא גם נכס, היא לא, היא לא רק גרים בה. המחיר שלה עולה, נכון? למה אתה קונה דירה ולא סוחר דירה? כי זה גם השקעה. אז באמת אומר לך הבנק, תשמע, עם כל הכבוד, אני אומר לך בעל הכסף, אני מוכן לתת לך כסף, אתה הולך להרוויח ממנו, זה לא שאתה, אני נותן לך כסף בשביל, לא יודע מה, בשביל לצריכה. אתה הולך לעשות איתו השקעות, שלם, בוא נתחלק ברווחים. כן? במדינת ישראל, בשנים האחרונות, מי ששם את הכסף בבנק, ואחרי קיבל את הכסף, קנה בו דירה, הרווחים היותר גדולים מהריבית, חד משמעית. אז לכן, זה ההיגיון האמיתי של העסקה. אוקיי, עכשיו, אני הייתי שמח שכיוון שרוב העסקאות הן עוברות דרך בנקים, באמת שהיא תהיה אפשרות, אגב, גם אנשים פרטיים, וגם אצל אנשים פרטיים, של מחיקת חובות. זאת אומרת, האדם הזה הוא חדל פירעון. באמת, אין לו כסף יותר. מוחקים לו את החוב. למה מוחקים לו את החוב? כי זה היה דרך עסקאות, הכל דרך עסקה. באמת, לפחות חצי מהחוב, צריך למחוק לו. עכשיו, מי שזוכר, עכשיו, בשמיטה האחרונה, היה חוק של מחיקת חובות לאנשים. יש בזה היגיון, שאתה אומר, תשמע, אנחנו עובדים בעסקה, נכון, יש סיכון שהכסף הולך. אני הייתי שמח, וזה מה שהרב ישון כתב. אם יש תספורת, זאת אומרת שיש משהו ממשי, יש אפשרות ממשית, שבאמת החוב, הכסף הולך, כי זה השקעה. אוקיי, אז זה היתר עסקה. עכשיו, שתי תובנות על היתר עסקה, ומשהו אחד מעשי, אנחנו מסיימים. תובנה ראשונה, שיעור הריבית. לכאורה היתר עסקה יכול להיות בריבית דמיונית. כל מה שאתם מכירים פה את הפרסומות, פעם אחת בדקתי את זה. 50% ריבית בשנה. אוקיי? עכשיו, יש פה, תסתכלו פה פרסומות פה, לא לידינו. אני אפילו לא זוכר את החשבון, הם לא אומרים לך ריבית, אין ריבית. אתה מקבל 10,000 שקל, ואתה מחזיר 1,200 בחודש. 12 תשלומים. לא יודע. קיבלת 10,000, אתה מחזיר 1,200 בחודש, כפול 12 תשלומים. 50%. נכון. עכשיו, הדבר הזה, לגבי שיעור הריבית, אני קורא לכם פסק דין של ארץ חמדה, כתוב שם כך, חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות אוסר על אדם שאיננו בנק לעבור את הריבית שבערך עומד היום על 12% בשנה. בית הדין דן בשאלה האם הדבר הזה הוא, יש לחוק הזה תוקף. תראו בפסקה השלישית. לכך יש להוסיף מעבר לנדרש. את מנהג בתי הדין כפי שהוא ידוע לנו להגביל ריבית במסגרת יותר עסקה לריבית מקסימלית של כ-15% בשנה, מלבד שיש סיכוי שהלווה מחזיק בעסק בעל רווחים בשיעור דומה. כלומר, יותר עסקה זה אמור לשקף באמת שיש רווחים. 15% זה התקרה, יש תקרה של 15% בכל מקרה, וגם ה-15% זה צריך להיות אם אתה באמת מסוגל להרוויח. מכולת אין ה-15% רווח בשנה, על ההון שמחזיקה, מלי 3%. יש עסקים, בתכשיטים יש אחוזי רווח הרבה יותר גבוהים. אז צריך להיות שהיתר עסקה מתחבר לעסק שהאדם הזה עושה. עכשיו אני אומר לכם, אני הייתי בדיני תורה, אנשים 3% ריבית בחודש, איך אמר, הוא אומר, זה בין 3-8% ריבית בחודש. זה אחד שעובד בצ'יינג'ים. כולם יש להם יותר עסקה, כולם יותר עסקה לקירות. ככל הנראה, חסר תוקף. כי הריבית, 3% בחודש, 36% בשנה, אפילו קצת יותר, יש ריבית לריבית, וודאי זה יכול להיות יותר גבוה. אין, ולוקחים את זה כל מיני אברכים וכל מיני כאלה, בחיים הם לא מרוויחים דבר שמתקרב לזה, ונתי, אסור לקחת הלוואות האלה. אסור, כן, כל ה-SMS'ים, בנקים לא שולחים SMS'ים, מי שלא שם לב. ואני אגיד עוד משהו אחד, עוד עצה טובה. הבנק, כשהבנק אומר לך, אנשים באים לקחת משכנתא. הבנק עושה לך הערכה, כמה אתה מסוגל להחזיר, אומר לך, תשמע, מוכן לתת לך סכום מסוים. אתה אומר, לא, אני אתאמץ, אני אביא, אתאמץ, יביא, זה בדרך כלל בסוף להתפרק. וכדי להקשיב לבנק, כשבא אומר לך, לא, כנראה שיש לו סיבה. יש סיבה למה הוא לא מוכן לתת לך. אתה חושב שהעסק שלך, יש לך עסק, בחלומות שלך, שאתה הולך לעשות, כן, לפתוח מסעדה ותרוויח כל כך הרבה, ואתה רק שוכח שאתה 200,000 שקל תשם בכניסה, עוד 30,000 עלויות לחודש, או אפילו יותר, ואת הרווח, את השקל הראשון עוד לא, אולי יבוא, אף אחד לא יודע, וכדי להקשיב לבנק, כשהבנק אומר לך לא, לא נתן לך הלוואה, אולי יש סיבה אמיתית למה הוא עושה את זה, הוא לא עושה רק נגדך. אז זה לגבי, גם שיש יותר עסקה, הוא לא צ'ק פתוח לכל ריבית. דבר אחרון, הוא דבר מאוד מעשי, זה באמת הלוואות שניתנות לא לצורך עסקה או נושאת רווחים ממשי, קניית דירה, קניית רכב שאפשר אפילו להרוויח בו, אלא צריכה, ודאי אפילו כיסוי, נגיד, אדם לוקח הלוואה בשביל בר מצווה או משהו כזה. יש בתשובת שואל ומשיב, מקור 22, עוסק בשאלה, נשאלתי ממלמד אחד שאין לו שום מסחר, רק מה שמקבל שכירות המלמדות, מקבל שכר. ואתה צריך להשיא בנו ואין לו להשיאו, וצריך ללוות מאות על רווחים, ושאל אם מותר לו להלוות על צד יותר עסקה. כיוון דעיקר עסקה הוא פלגה מיל ופלגה פיקדון, והרווח הוא לאמצע, וכפי מה שיתפשרו ביניהם, והוא אין לו שום מסחר, ורק שלוקח מות להשיא, הוא משיא בנו. ואם כן, ייקח שכירות המלמדות וישלם לו מעט מעט עם הרווחים, אם כן אין לו שום יותר. אז הוא שואל, המלמד, המורה הזה, אומר, אני מורה, אני לוקח הלוואה בשביל החתונה של הבן שלי, איזה רווחים, מה רווחים? זה רמאות. עונה לו, שואל, הוא משיב שתי תשובות. תשובה ראשונה, אומר, תשמע, העסק שלך זה העבודה שלך. אם לא לך כסף לאכול, אתה לא תוכל לעבודה, נכון? לא תוכל לעבוד. אז הרווח שלך זה העבודה שלך, כן, זה בסדר. דבר שני, וזה משהו יותר ספקולטיבי, או פחות מקובל, אומר, עצם החתונה היא דבר שחשוב לך, וזה בעל ערך מבחינתך, ולכן זה נחשב רווח. על החלק הראשון, יותר מקובל, ולכן היום יש יתרי עסקה שהם עובדים כך, ומענים, שאני נתן למישהו הלוואה, נכון, נתתי לו הלוואה בשקנות רכב. נתתי לו הלוואה אפילו בשל הבר מצווה שלו, של הבן שלו. אבל אומר, היתר עסקה כתוב, אני עכשיו שותף איתך, לא בבר מצווה שלך או ברכב שקנית. אני שותף, קניתי מניות, מניה, אחוז מסוים, מכלל נכסיך. נכון, אתה קחת הלוואה בשל האוטו, או בשל הבר מצווה. אבל אותי זה לא מעניין, הרי אני נתתי לך הלוואה, כסף זה כסף. אם לא היית עושה את הבר מצווה מההלוואה שלי, היית מוכר את הבית שלך, נכון? אז אני מבחינתי, יש לי עכשיו אחוז בבית שלך, בעסק שלך, בעבודה שלך. משהו אצלך כנראה מרוויח. ולכן, כיוון שהיתר עסקה הוא כללי יותר, אז הסיכוי, אלא כאן הבן אדם הזה פושט רגל, שיש רווחים, ולכן יש לו ממשות. אז זה אחד היתר עסקה של השנים האחרונות, בנק דיסקונט יש כזה, שיותר עסקה רחב יותר, והוא ממשי יותר. הוא אומר, אני עכשיו שותף בכל עסקיך ונכסיך, ומן הסתם יש לך רווחים. עכשיו, דבר שני, הפרקטיקה, דבר אחרון, הפרקטיקה, איך עושים את זה? כן, כמו שאתם רואים, זה עולם סובך מאוד. ההמלצה שלנו, שמכון יש פטרת בחוזים על פי ההלכה, היא בכל חוזה, גם אם על פניו אין בו שום אפילו אפשרות של ריבית. נכתוב תמיד שההסכם הזה נעשה על פי היתר עסקה. אני אוסיף את זה אחר כך בדף שאני אעלה לאינטרנט. הניסוח שאנחנו ממליצים עליו הוא הצדדים מודים שכל ההתחייבויות והקנאות נעשו על פי היתר עסקה כתיקון חכמים. כמו שאנחנו כבר ראינו, כשאתה מודה, יצרת את זה כאילו, התחייבת כאילו עשית את זה. בעצם שאתה מודה שעשית כיתר עסקה, חל על העסק הזה שעשית היתר עסקה. עכשיו תבינו, זה אומר שאני אני מזכיר למישהו דירה. אני אומר, החובות של הסוחר יש עליהם את דין היתר עסקה. הם עכשיו, כשהוא חייב לי כסף ולא משלם, זה עסקה. חצי שלי, חצי שלו, ויש לי רווחים, ויש לי את כל הסיפורים. כן? זה כלי מאוד מאוד רב עוצמה. יש פוסקים, בני ימינו, שאומרים, לא מספיק לכתוב את הסעיף הכללי הזה, ממש תכתוב היתר עסקה שלם. המלצה שלנו הייתה, אם מדובר על הלוואה, לעשות הסכם עסקה, ממש. אני מדווה לך כסף, לא מדווה, אני נותן לך כסף, חציו הלוואה, חציו פיקדון, כל התנאים וכל מה שכתוב, ממש ממש. אבל אם זו עסקה שהיא לא עסקת ריבית בבסיסה, מחר דירה, מחר רכב, השכרה, ויכול להיות שיש בה סיכוי לריבית, לגבי זה מספיק לכתוב את הסעיף הזה, זו שורה אחת מאוד מאוד פשוטה, שמצילה ודאי מיסורי דרבנן, ודאי אין בה, ודאי שהיא מצילה, ואיסורי דרבנן קל מאוד להגיע אליהם, אז זו המלצה שלנו, עד כאן, תודה רבה.